ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף נון ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משתי שורות מסוף דף נון גימל עמוד א'. כנראה השיעור יתמשך היום עד סוף דף נון ד', דף נון ד' עמוד א'. לפני שניכנס לגמרא עצמה, יש פה סימונים שחלק מהם התחלנו בשיעור הקודם. זאת אומרת, צורת הבית זה המשך של הבלטת מימרות של רב אסי בשם רב יוחנן. כעת אנחנו נשתמש גם כן בפס כפול, ובצד כתבנו תחת הכותרת מבנה בשוליים שני נכסים זה אצל זה, ואנחנו נדבר על פעולת קניין חזקה על אחד מהם, האם זה מועיל כדי לרכוש את השדה על ידו. והרשב"ם מוסיף מאוד חשוב שמדובר פה על קניין בנכסי הגר, וכפי שהזכרנו בשיעור הקודם, גר שנפטר, שמת ולא השאיר יורשים, נכסיו נחשבים כהפקר. אז מאחר שאין פה מקנה איך רוכשים אותם, אז על ידי קניין חזקה. ומה אם הגר השאיר שתי שדות ואתה עשית פעולת קניין חזקה על אחד מהם, איך זה משפיע על השדה שעל ידו? שימוש בפס מקווקו, יש פה פס מקווקו, או הבלטנו את הביטוי החזיק באחד מהם. הדגם הזה של שאלות יחזור על עצמו גם בהמשך הגמרא, לכן ראינו נכון להבליט אותו. עכשיו הגמרא, וגם ממוספר פה עם מספר אחד בצד, עם פס כפול, אני חושב שההבנה של המספור הזה יהיה ברור כשנגיע למספר 2, ושם אנחנו נראה שאלות שדי דומות למה שאנחנו נראה עכשיו. הגמרא: ואמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שתי שדות ומיצר אחד ביניהם. מה זה מיצר? מיצר יש לו הבנה של גבול, אבל בנוסף לזה הוא, מעבר שהוא גבול, הוא גם נגיד שורה של אדמה מוגבעת שמפרידה, אותו שורה מפרידה בין שדה לשדה. לכן הוא לא רק גבול, אבל הוא גם גבול מוגבע. אז יש שתי שדות ומיצר אחד ביניהם, ושתי השדות היו של גר שמת, החזיק באחת מהן, הוא עשה קניין חזקה באחד מן השדות. עכשיו, מה היה בדעתו של אותו מחזיק לקנותה? אם הוא התכוון לקנות אותה שדה שהוא עשה בה את הקניין חזקה, קנה, זה מועיל. אנחנו ממשיכים בראש נ"ג עמוד ב', לקנותה, לקנות אותה ואת חברתה. הוא התכוון לקנות את השדה שבה הוא עשה את הפעולת חזקה. פעולת חזקה זה תיקון כלשהו בשדה, והוא עשה את זה בכוונה לקנות אותה וגם את השדה הסמוכה. מה התוצאה? אותה קנה, חברתה לא קנה. הרשב"ם בשורה שנייה מוסיף: אותה קנה לבדה, אבל חברתה לא קנה. למה? דמיצר מפסיק. כי למה הביאו זה בפנינו לכמה בשמייטין, כמו שאומר יותר מאוחר, המיצר והחצב מפסיקים בנכסי הגר. וכאן הרשב"ם מרחיב דיבור, הוא אומר, ודווקא בנכסי הגר דממילא קני. כוונה, אין מי שמקנה אליך, אתה קונה לבד. אם כך, אין בו כוח לקנות אלא אותה שדה שחזיק בה. אבל במחר, זה כבר סיפור אחר, ששם מודי רבי יוחנן, שאם יחזיק באחת מהן, קנה כולן. והוא ממשיך עם מקורות לדין הזה. נחזור לגמרא. אדם עשה, דוגמה שלישית, הוא עשה קניין בשדה גר שמת, ואיזו כוונה היה לו? לקנות את חברתה. אולי זה קצת מוזר, אבל הוא עשה קניין הפעולה בשדה א', אבל כל כוונתו היה לקנות שדה ב'. מה התוצאה? אף אותה לא קנה. גם השדה שבו הוא עשה את הפעולה של קניין חזקה, גם אותה שדה הוא לא קונה, כי סופו של דבר לא התכוון להחזיק בה, לא התכוון לרכוש אותה בפעולה. אז לא רק השדה השני הוא לא רוכש, גם השדה שבו עשה את הפעולה. צורה חדשה מופיעה עכשיו, צורת הרגש. בצד, במבנה, בשוליים, אנחנו כתבנו, זה מבליט שתי שאלות בעניין קניית שתי שדות דרך המיצר. עכשיו הגמרא, שאלה שרשמנו כשאלה ארוכה, הוא גם מסתיים בתיקו, גם השאלה הבאה תסתיים בתיקו. באי רבי זירא, החזיק באחת מהן לקנות אותה ואת המיצר ואת חברתה. מהו? מה התוצאה מפעולה כזאת עם המחשבות האלו? מי אמרינן, אי מיצר דהי ערה ודהי ערה וקני? אולי יש מקום לומר שהמיצר הוא אותו מיצר של שתי השדות, ומאחר שהוא עשה פעולת קניין באחד מהשדות לקנות גם המיצר, זה מועיל גם ברכישת השדה השנייה. או דלמה, היי לחודי קאי והי לחודי קאי, או במציאות שתי השדות הן נפרדות, אז איך כל אחד עומד לבד, אז לכן מה שהוא עושה באחד לא משפיע על השני. תיקו. באי רבי אלעזר, החזיק במיצר לקנות שתיהן, מהו? כאן הוא עשה פעולת החזקה על המיצר עצמו, והוא עשה את זה במחשבה, בכוונה לקנות שתי השדות. מהו? מי אמרין על היי מיצר אפסרה די ערעה וקני? או דילמה היי לחודי קאי והי לחודי קאי תיקו. עכשיו האפשרות השנייה כבר הזכרנו, שכל אחד עומד בנפרד למרות שהוא עשה את הפעולה על המיצר. אבל יש את האפשרות הראשונה, שמסתכלים על המיצר כמו שמסתכלים על האפסר של בהמה. אנחנו נסתכל ברשב"ם בשורות הרחבות, שורה שנייה מתחת לגמרא, מהו? אם תנסה לומר החזיק בשדה לא קנה המיצר, המקרה הקודם, היינו תיימה שאין המיצר צריך מן השדה ואין זקוק לו כלל, אבל המיצר משועבד הוא לשדה לשומרו, כמו שהאפסר משמר את הבהמה. ואמרינה בקידושין, תדע, אילו מכר לו 10 בהמות באפסר אחד, שכולן, כל הבהמות מחוברות באפסר אחד, והוא עשה קניין על אחד מהם, מי לא קנה הבהמות בשביל שמחזיק באפסר? והי מיצר נמי, אפסרה דערה הוא, וכמי שמחזיק בשדות דמי. מאחר שפעולת או התפקיד של המיצר זה לשמוע על השדות, אפשר לדמות את המיצר לאפסר שמשמר את הבהמות, ואם הוא עשה קניין על אחד מהבהמות שמחוברות באפסל אחד, הוא קונה את כל הבהמות. אז גם פה הוא עשה פעולת קניין על האפסל שבין שתי השדות, אז זה מועיל לקנות את שתי השדות. הגמרא, כפי שקראנו, השאלה מסתיימת עם תיקו. יש פה סימון חדש יחסית, צורת בית, אבל עשינו צורת בית בדומה לצורת בית בעמוד א', אם שבלטנו את רב אסיה מרבי יוחנן, אבל עם שינוי קל, זאת אומרת, השחלנו את השפיץ. ויש לנו הערה, קודם כל, בשוליים תחת המבנה, מימרות של רב נחמן, אמר רבא בעבוע, בקניית נכסי הגר, ועוד. בשוליים השניים, יש כוכבית, ושם כתבנו הערה. בחירת סימון זה, היא כדי ליצור קשר בינו, כוונה רב נחמן, ולרב אסי בעמוד א', וזה בנוסף למה שסימנו עם הפס הכפול, מה שאנחנו נוהגים הרבה בשיטת מפת התלמוד, זה להבליט דמיון בין מבנים של קטעים שונים בגמרא. אז פה, מאחר שרשמנו מספר 1 בתחילת השיעור אצל רב אסי מרבי יוחנן, פה מופיע מספר 2, ואתם תראו מיד את הדמיון בין הסוגיות. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, שני בתים, זה לפנים מזה. צריך לציין שהבית הפנימי יש לו דריסת רגל על החיצון כדי לצאת לרחוב. או אותו דייר פנימי לא יכול לצאת, להגיע לרחוב, אלא אם כן הוא יעבור דרך הבית החיצוני. עכשיו נפטר גר והשאיר שני בתים כאלו, ובא אדם, החזיק בחיצון עם איזו מטרה? לקנות אותו, קנו, לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה, פנימי לא קנה. לקנות את הפנימי, כוונה, הוא עשה פעולת חזקה על החיצון, עם המטרה, עם הכוונה, לקנות את הבית הפנימי. אף חיצון, אמי לא קנה. גם החיצון הוא לא קנה, לא התכוון לקנות את החיצון. החזיק בפנימי, לקנותו, קנו, לקנות אותו ואת החיצון, קנה שניהם. זה תוצאה מכך שהיה לו דריסת רגל מהפנימי לחיצון. אפשר לומר שהחיצון הוא תפל או משועבד לפנימי, והוא עשה פה את החזקה על הפנימי, על העיקר, ואין כאן כמו מקודם איזו מפסיק, איזו מיצר שימנע ויגום איזו ירפול, אלא זה קונה. לקנות את החיצון, אם הוא עשה קניין חזקה על הפנימי כדי לקנות את החיצון לבד, אף פנימי לא קנה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, הבונה פלטרים גדולים בנכסי הגר. אנחנו נפגשים כעת עם סימון חדש המעוין, ובצד תחת הכותרת מבנה רשמנו שהמעוין פה מבליט את הביטוי בנכסי הגר, דוגמאות של קניית נכסי הגר, וזה ימשיך עד סוף דף נון דל אל עמוד א'. ברשבם בעמוד א', בדיבור המתחיל נתן צרור, הרשבם רואים שיש התייחסות לפעולת קניין בנכסי הגר, כבר ההתייחסות כבר התחילה שם אז אם נחזור לשנייה לדף נון גימול עמוד א', נתן צרור, זה דיבור שנמצא באמצע השורות הכי רחבות למטה. נתן צרור, בחור שבגדר, בגדר השדה, וכולה שמייתן הנכסה הגר קאי, ועדין לקונה דבר מחברו. אבל כעת אני רוצה רק להדגיש שפה אנחנו מדברים כפי שהובלט בגמרא, נכסי הגר. אז מה קרה פה? אחד בא ובנה פלטרין גדולים, בנה מבנה, בית גדול בנכסי הגר, אבל לא סיים את הבית עד הסוף, אלא מה? הוא בא אחר ומיד להן דלתות. והשני, הוא סיים את המבנה על ידי עמדת דלתות. קנה, כבר השני. למרות שרוב העבודה נעשתה על ידי הראשון, השני שסיים את העבודה, הוא עמיד דלתות, הוא קונה אותו קרקע שהיה של גר שמת ולא השאיר יורשים. מה הייתה עם התשובה? כמה הראשון ליבני, לבינים, ליבני באלמה הוא דאפיך. ביטוי, נקרא לזה אולי ביטוי מזלזל, כאילו ממעט את הפעולה הרבה שעשה הראשון. כי בית בלי דלתות הוא פשוט לא שווה, הוא פרוץ לכל העולם. אז תחילת הבניין במקרה כזה, למרות שהוא הרוב, הוא אינו משמעותי מספיק כדי לקנות את נכסי הגר. הרשב"ם בשורות הרחבות מתחת לגמרא, כמה לבני באלמה הוא דאפיך, הפך לבנים באלמה וסדרן על זה על זה דקור זמן שלא העמיד דלתות, מי קביד, מה הוא עשה אותו ראשון, מי קראי לי בבחה והשלמי אני לא בבחה. עד עכשיו היו יכולים להיכנס לאותו נכס בקלות, גם עכשיו אפשר להיכנס, נכון, יש בניין מבנה על אותו נכס, אבל אפשר בקלות עדיין להיכנס לנכס. תחילת בניין אינו עיקר לגמרו, כנתנן דל גדר, תהיינו עמלת דלתות, אבל בנה כלשהו לא קטני. זה לא דוגמה של קניין, אלא דווקא נעל וגדר, זה נחשב קניין. חזרה לגמרא, אמר רב דימי בר יוסף אמר בלעזר, המוצא פלטרין בנכסי הגר, הוא מצא פלטרין בנוי שלא חסר כלום, מצא אותו בנכסי הגר וסד בהן סיוד אחד או קיור אחד קנן. הוא סיוד, רשב"ם כותב טיח בסיד, קיור רשב"ם אומר ציורים מחוקים על הקיר. אז הוא עושה פעולה מזערי ככה כמו שתיארנו, הוא קונה את המבנה שעומד על נכסי הגר. וכמה? כמה מבחינת עשיית הסיד או הקיור, הציור הזה, כמה נחשב מספיק? הרשב"ם מסביר כמה אבי איפוי להחזיק, כמה השדרוג הזה, כמה מבחינת אורך או שיעור מידה, כמה מספיק. אמר רב יוסף, אמה. אמר רב חיסדא, הוא כנגד הפתח. זה גם צריך להיות ממוקם נכון שאפשר לראות אותו יותר, אבל במקום אחר צריכים יותר מאמה כדי לחשב חזקה. אמר רב עמרם, אי מילתא, הדברים האלו שנראה עוד מעט, אמר לן רב ששת, הוא אמר את זה מדעתו, ואנ ארינו לעינן ממתניתה. והוא העיר עינינו להביא לנו ראיה לדבריו מברייתא שעוד מעט נראה. אז קודם אנחנו צריכים לראות את הדין של רב ששת שהוא אומר מעצמו, ואחר כך הראיה שהוא מביא לכך. אז מה דינו של רב ששת? המציע מצאות בנכסי הגר קנה, הוא שטח על הרצפה מצאות, מזרנים, ושכב עליהם, והכל היה בנכסי הגר, אז הוא קנה את הנכס. ואנהרינו אינן ממתניתה, מה היא? מה הברייתא שאליו הוא התכוון שמבסס את דברו? דתניא, יש פה מקור, מדובר פה בקניין עבד קנעני. קודם נקרא מקור, בסוף המקור יופיעו דבריו של התנא קמא שמיד אחריו רבי שמעון, הוא לא יהיה ברור בקריאה הראשונה. שלוש שורות מהסוף אתם רואים הגמרא תשעה מאי כאמר, ואחרי שהמקור יהיה ברור אנחנו נשאל איך המקור מבסס את הדין של רב ששת. אפשר לומר פה, יש פה נושא קניין הגבעה בעבד עברי, אנחנו נלמד יותר דברים, אבל הדגש היא על קניין הגבעה בהקשר לקניין עבד, עבד קנעני. הגמרא, דתניא, כיצד בחזקה, איך קניין חזקה בא לידי ביטוי באדם שקונה עבד קנעני? תשובה, נעל לא מנעלו. העבד הזה שימש לרבו, נעלו מנעלו, או איתיר לו מנעלו, או שהוליך כליו אחריו לבית המרחץ. כליו זה בעיקר בגדים או מגבת. הוא, אותו עבד קנעני, הוא הביא את זה לאדונו, לבית המרחץ, ופשיטו ויוחיצו, שחו גרדו וילבישו ונילו והגביו קנו. הביטוי והגביו קנו, הגמרא תפרש עוד מעט. אמר רבי שמעון, לא תהי חזקה גדולה מהגבעה, שהגבעה קונה בכל מקום. יש קניינים שמוגבלים איפה אפשר לבצעם. בעניין קניין הגבעה זה מועיל אפילו ברשויות שבהם קניינים אחרים אינם מועילים. שואלת הגמרא, מהי כאמר? התנא קמא אמר הגביעו קנו. מי הגביע למי? אחי כאמר. עכשיו אנחנו נקרא קטע שמסבירה את התנא קמא בעניין הגבעה וגם שיטה רבי שמעון. התנא קמא סובר, הגביעו לרבו קנו. הגביעה רבו לא קנו. אם העבד שירת את האדון בצורה כזאת שהוא הגביע את האדון, אז האדון קונה אותו. אבל הפוך, אם הרבו, אם האדון מגביע את עבד, הוא לא קונה. אמר רבי שמעון, לא תהיה חזקה גדולה מהגבעה שהגבעה קונה בכל מקום. רבי שמעון חולק ואומר שכמו שקניין הגבעה על חפצים עובד בכל מקום, גם פה הקניין שבו האדון מגביע את העבד גם כן קונה. אז יש מחלוקת הנגם רבי שמעון במצב שהאדון מגביע את העבד, האם זה קונה או לא. עכשיו אנחנו רצינו כמובן לחבר את זה לדינו של רב ששת. רב ששת תיאר מצב שאדם שוטח מזרנים על נכסה, על שטח של שהיה של גיר, ובכך אותו אדם קונה. מה הביסוס לדין הזה מהמקור הזה שקראנו, אז אנחנו נפנה לרשב"ם. נעל לו עבד לרבו ששימש העבד לרבו, אבי חזקה. וכן כולם, כל הדוגמאות שראינו הם שירות שהעבד מספק לאדון. ואף הציע מצעות ששימשתו הקרקע קנה, גם בכך שהוא שטח מצעות על הרצפה ושכב עליהם, אז הקרקע שימש אותו כמו שהעבד שימש או שירת לאדון. בזה אדם קונה. עוד בדברי הרשב"ם, ארבע שורות מהסוף, בעניין ההגבהה, הגביה העבד לרבו כגון שהיה צריך להגבה זו, כגון לעלותו למיטתו, קנו לעבד בהגבה זו שהרי שימש לרבו שנסמך עליו. וכאן עוד פעם אנחנו מדגישים, והיינו דומיה תציע את המצעות בנכסי הגר, וכיוון שנסמך ונשען בשכיבתו על הקרקע, קנה הקרקע שימש את האדם הזה שרצה לקנות אותו. הגביע רבו לו, לא קנו. זה דברי התנא קמא, שאם האדון הגביע את העבד, הוא לא קנה את העבד, זה לא שייך הגבהה, כי אם במטלטלין שאין דרך להגביע בני אדם. אבל היה דעתו של רבי שמעון שאמר לא תהיה חזקה, יש כאן כמה מילים נדלג אותם לשנייה, לא תהיה חזקה גדולה מהגבהת רב לעבד וכו'. נחזור על זה. לא תהיה חזקה דהנעים והלביש והרחיץ והפשיט, שלא תהיה מצב שהדברים האלו יהיו יותר גדולה מהגבהת רב לעבד, שהרב מגביע את העבד וקנה רב לעבד, שראה הגבהה חמורה היא, תקונה אפילו ברשות מוכר, מה שאין כן במשיכה ומסירה, וגם קונה ברשות הרבים ובסמטה, וכל המקומות האלו קניין חזקה מועילה. אז מאחר שרואים את הכוח של קניין חזקה, לא נגיד שאם הרב יגביע לבד שזה לא יועיל, הפוך, עד הרב הזה כן יועיל. חוזרים לגמרא. אמר רב ירמיה בירה, אמר רב יהודה, היימן, אנחנו ממשיכים בראש דף נון דלת עמוד א', תשדה ליפתה בי פילי. אדם זרה, לפת, ליפתה, לפת זה מין ירק, שם הזרעים בתוך סדקים או נקעים שהיו בנכסי הגר. תיאר עצרנו מוקדם, עוד פעם נקרא את השורה, דשדה ליפתה בי פילי דארה דגר. מה שחשוב להדגיש פה זה מה שהוא עשה, ורק זה, שם זרעי לפת, זרעוני לפת בתוך נקעים, הוא לא כיסה אותם באפר, הוא לא עשה שום פעולה באדמה עצמה, רק שם זרעים לתוך הנקעים, הבקעים האלו, החריצים האלו שהיו כבר באותו שדה של גר, גר שמת ולא יש יורשים. לא, הגמרא אומר, לא אבי חזקה. מה איתה, מה? למה זה לא מועיל לקנות את הערד הגר? תשובה, בעידנה דשדה לא אבי שבחה. בזמן שהוא שם את הזרעונים בתוך האדמה, לא היה שום שבח, לא היה השבחה. אשתדי כשבח, אחי, מהזמן שהצמחים גדלו, ממילא כשבח, זה דבר שבא ממילא, זה לא מכוחו, הוא לא עושה את זה. זה אם, זה בא ממה שאנחנו מגדים ממילא. אמר שמואל, היימן דפשח דיקלה. זה אדם שהוריד ענפים מהעץ. מגדירים את זה בדרך כלל כפעולת זימור, זומר, זומר עצים. אז יש כאדם שהוא מוריד ענפים, ואנחנו רוצים לברר האם הורדת ענפים מעץ הוא נחשב פעולת קניין. עדיין דדקלקני, אם הוא עשה את זה כדי שהעץ יגדל יותר טוב, אז הפעולה של הורדת ענפים מועיל. עדיין דחיות הלא קני, אם הוא הוריד את ענפים כדי להכיל אותם לחיות, לחיות בהמות שלו שאוכלים את הדברים האלו, אז לא קנה. ברשבם עדיין דחיותה, אם מפשיחו לצור בהמותיו, אם הוא מוריד את הענפים לצורך הבהמות, לאכילן, ואינו מתכוון לנת הדקל, ומי הוא? בלקיטת ענפים מתכוון הוא להחזיק בדקל ולקנותו בחזקה זו, לא קני. ואף אגב, זה ממילא מהני לדקל, כיוון דאינו מתכוון לתקן הקרקע דומיה דנעל וגדר, אלא ללקיטת פירות מתכוון, לא אביה חזקה, או כמחזיק שלא מדעת דמי. וכי כמר מתכוון אני לקנות בלקיטה זו, שמלקט לאחיות שלו, הרי הוא כמי שהולך בשוק ואומר, רוצה אני להחזיק בשדה פלוני. זה בדיבור, ולא מעשה, לא אביה חזקה. זה טלתי בעינן, צריכים שני דברים. אחד, שיעשה תיקון בקרקע בידיים, כוונה, ולא ממילא. התיקון שהוא עושה הוא מתקן את את האדמה, ובאותו תיקון יהיה מתכוון לשם תיקון כדי להחזיק. אז פה, כפי שהרשב"ם אמר מקודם, התיקון היה, אבל הוא היה תיקון ממילא, זה לא תיקון בידיים, כי כוונתו היה להכיל את זה לחיות. הגמרא ממשיכה, היכי דמי, איך אפשר לבחון אם הפעולה היה לשם קניין, וזה עניין שכוונתו הייתה לתיקון העץ, או היה כוונתו להכיל לחיות. היכי דמי, איך אפשר לבחון את זה? הרשב"א מוסיף פה, ונקרא את זה ביחד, איכי דמי, מנאי הדינן, אי עדיית דדיקלה או עדיית דחיות העבד, שלא יוכל לכפור ולטעון עדיית דדיקלה עבדי. יש מצבים שלפי המציאות אנחנו נדע מה היה באמת כוונתו. אז הגמרא ממשיכה, שקה מאי גיסה ומאי גיסה, הוא הוריד ענפים באופן שוויוני מכל צדדי האילן. זה עדיית דדיקלה, זה אדם שרצה לעשות פעולת זמירה להטיב, להשביח את העץ, אבל כולה מצד מחד גיסה, אם הוא הוריד את כל הענפים רק מצד אחד, עדיית דחיותה, זה מראה שהוא עשה פעולה לשם החיות, ואנחנו לא נאמין לו אם הוא יטען שהוא עשה את זה לשם תיקון העץ. ויום השמואל היימן דזכי זכיה. מה זה זכי זכיה? הרשב"ם אומר, מכבד ומתאר. מכבד זה לתתא, לתתא. מכבד ומתאר את השדה מקיסמים ועשבים רעים. חזרה לגמרא, עדייתא דארא קני, עדייתא דציבי לא קני. אם הוא עשה את זה להשביח את האדמה שתהיה נוחה לחרוש אחר כך, אז זה קונה. אבל אם הפעולה היה לשם לקיטת עצים, אז לא קונה. היחידה, כמו מקודם, השאלה, איך אפשר לבחון לפי מעשיו, מה היה כוונתו? שקר רב וזוטרי, עדיין תדער, האם הוא פינה משם, גם כל העצים הגדולים, עצים ענפים, מה שהעץ שנפל, גם גדולים וגם קיסמים קטנים, זוטרי קטנים, זה להשבחת האדמה, ובכך יהיה נוח לחרוש אחר כך. שקר רב אביב ושווק זוטרי, אם הוא לקח רק עצים הגדולים והשאיר את הקטנים, עדייתא דציבי. כאן כוונתו היה לציבי, לשם עצים. הכוונה לשם חומר בעירה, אדם רוצה להבעיר מדורה, אז הוא מעניין אותו את העצים הגדולים, לא חתיכות קטנות. ואמר שמואל, היימן דעת כאילו תקלה, אדם שמפנה את השדה מסלעים, עדיית דערה קני, עדיית דבידרי לא קני. אם כוונתו זה להשביח את האדמה, אז הוא קונה. אם כוונתו היה ליצור משטח שראוי לדוש עליו, תמונה זה בידרי, מקום גורן שבה דשים את הדבועה, אז לא קני. אז איך אפשר לבחון? היחידמי. לפני שנתקדם בגמרא, נגיד, נקדים את הגמרא בכך. אנחנו רוצים לדעת איך אפשר לבחון או לזהות פעולה שמתואר פה שמשביח את האדמה. ואיזו מטרה אדם מתכוון כששומעים משביח את האדמה? הוא רוצה ליצור אדמה שראויה לחוש אותו, וכדי להגיע לזה צריכים שיהיה משטח חלק בלי שינויי גובה בשדה, ובכך ניתן לחוש בקלות. אז הוא רוצה, אם הוא מכין את האדמה לחרישה, אז הוא יקנה. אם כפי שאמרנו הוא מכין את הוא יוצר באדמה מקום או מקומות לדישת תבועה בידרי, זה לא לשם תיקון האדמה, זה למטרה חיצוני, ולכן הוא לא קונה. אז איך ידמי, איך אפשר לזהות? אז תלוי. שקל מוליה, מוליה זה טייל או מקום שיש שהאבנים הצטברו, ובכך זה מהווה טייל, הגבעת אדמה. אז הוא לקח את אלו האבנים שהם מהווים טייל, ושדה וזרק אותם בנצה, בגומות או בחריצים. אז אם אתה עושה כך, אתה מוסר, אתה מפנה משם את האבנים הבולטים מעל שטח אדמה וממלא בהם חריצים, אז אתה יוצר משטח שווה חלקה. אז זה עדיית דערה. אבל מוליה במוליה ונצה בנצה עדיית דבי דרי. מומלץ לפתוח, אולי מזמן לא עשיתם כך, את הספר פירוש חי, ושם אפשר לראות על ידי ציורים מה ומה מתכוון הגמרא. בכל זאת אנחנו גם נפנה לרשב"ם, דבי דרי. רשב"ם אומר גורן לדוש שם תבועה, דכיוון דקרקע זה לחרישה עומד ולא לגורן. זה לא אמרנו מקודם, מדובר על נכס שבדרך כלל היו חושים אותו, והוא בא והוא רוצה להשתמש בה כגורן לדישת תבועה. ואף לאחר שיחליקנו לגורן ויחבוד שם חיתים, יהיה צריך לחרוש שם לזרוע, נמצא שאין גורן זה כאן כי אם קלקול, ואין זה מתקן השדה כי אם מקלקל, וכל תיקון שסופו לסתור אינו אלא קלקול, ומעיקרה לא מתקן הוא. למרות שבאופן מיידי הוא מכין לעצמו גורן, אבל זה בניגוד למטרת האדמה, שבסופו של דבר אתה תסלק, אתה תפנה את מה שעשית עכשיו. ולא דמי לנער גדר ורפק בפורטה פשקת מים, שכל דברים הללו אין סופן לסוטרן, אבל גורן זה סופו לקלקול לסטרו, תיקרא לחריש הקיימה. אבל אם רצה לעשות שם גורן קבוע לעולם, נראה בעיניי דקני, ואין לך חזקה גדולה מזה. אבל אנחנו לא מדברים על זה כעת. עכשיו, מה הפעולה של עשיית גורן? אז ברשב"ם בעוד שורה, עוד שורה, מוליה במוליה ונצה בנצה, התיל הרחיב במקומו. היה תל, נגיד תלול, והוא הרחיב במקומו והשפילו, הוא הוריד מהשפיץ של התל והוריד שם, משם אבנים, ועשה בגובה התל, עכשיו הוא הנמיך אותו בשיעור מסוים, ונותן מגובו סביבותיו לצדדין, שלא יהיה זקוף כל כך. אז יש לך מה שמי שמכיר אולי לשם דימוי, צורת ההרודיון, שהוא בוודאי מין הר או הגבה כזאת, אבל על ה, בעליון שלו הוא משטח. אז שם הוא יכול לדוש תבועתו. וכן, ממשיך הרשב"ם, נצא בנצא, שפתי גומה, היה גומה, נגיד, ירידה תלולה. והשפיל וגירר לאנציאטה, הוא לקח מספתי הגומה אדמה, ובזה הוא ירחיב את הגומה, ונעשה לגומות חלקה, הרי הגומות לבד, והטילים לבד. והרי יש כאן מקומות, חלקים כל אחד לבדו. אז אמרנו על זה, זה מראה שהוא התכוון לעשות בי דורי, מקומות גורן לדישת תבועה. הרשב"ם אומר, הדית בי דורי ראוי הוא לחבוט חיטים ולא לחרישה, וכל החזקות הללו בין בנכסי הגר, בין במתנה, בין במחר ואחין שחלקו. אז תיארנו מספר, מספר רב של, של חזקות, ואצלנו זה התחיל, אני חושב, משורה רביעית. שמואל מדבר על את הסדרה של האחות של שמואל, וזה אחד מהם, של אותו סדרה, הם קניינים, קנייני חזקה, שבניגוד למה שלמדנו מקודם שהבלטנו על הדגר, אלו הם חזקות כלליות בכל מיני מצבים של העברת בעלות, כמו שקראנו עכשיו ברשב"ם. נחזור לגמרא. ואמר שמואל, היימן דפתח מאיה בערה. אנחנו נחזור במחשבה למה שראינו בשיעור הקודם, בעניין ראינו מימרה בשיעור הקודם בעניין הוצאת אבן, והשאנו והיה בדף נון ג' עמוד א', המימרה הראשונה של רב אסי רבי יוחנן, שאם מי שזוכר, מדובר על ערוץ מים שעוברת דרך שדה, ובכניסת הערוץ, ערוץ מים לשדה, היה מין נגיד גדר שהיה יכול למנוע כניסת המים, ובקצה השני של הערוץ, בצד השני ביציאה מהשדה, גם היה מין גדר או סכר ביציאה מן השדה בתוך הערוץ. ונמשיך עכשיו בגמרא עם אותו ציור. ויאמר שמואל, איימן דפתח מאיה בערה, הוא אפשר כניסת מים לשדה. וזה בהחלט בעניין של פתיחת אותו סכר או גדר שמנע מלפני כן המים להיכנס. אז הוא פתח, עושה פתח כשהמים ייכנסו בשדה. עדייתא דערא קני, עדייתא דקברי לא קני. אם כוונתו היה להשקות את השדה, אז הוא קונה. אם כוונתו היה לצוד דגים, לא קנה. לא קנה. איך ידמי? איך אפשר לזהות? אז כך, פתח תרי בבי, חד מאיר וחד מפיק, עדייתא דקברי. אם הוא פתח שני פתחים, גם הפתח שמאיר כוונה מכניס את המים, זרימת המים דרך השדה, וגם פתח היציאה, אז המים שיקרצו הם יזרמו דרך השדה, אבל לא המפלס של המים לא יגבע כדי להשקוט את השדה, אלא יהיה זרימה. מטעתו רק היה כדי לאפשר שחיית דגים בתוך אותו ערוץ מים דרך השדה, ושם הוא ישים רשתות ויצוד דגים. אז זה סימן, זה מראה שהבן אדם התכוון רק לדגים, לא היה כוונתו להשביח את האדמה, ובכך אין חזקה. אבל אם הוא פתח חד בבי, דיינו רק הכניסה, והשאיר סגור היציאה, אז מה התוצאה מכך? מפלס המים, אין להם איך לצאת, אז המפלס יגבע, ובכך הוא ישקה את השדה. אז זה עדיין דערה. ההיא איתתה, דאחלה דקלה בתפשיחה. היא הורידה ענפים מעץ דקל, כולה מצד אחד, אחד גיסה, מצד אחד. אז האישה הזאת, היא השתמשה בדקל, בתלי סרשנים. היא עשתה כך במשך 13 שנה. עתו גברה רפיק תותי פורטה. ובן אדם, בא בן אדם, והוא הפך את אדמה סביב האילן, זה רפיק תותי, הוא פעולת להפוך, לחפור את השדה מתחת לעץ עתה לקמי דלוי. צריכים לציין ש מדובר למשל בעניין קניית השדה. האישה ואותו גבר באו לעץ ש אם מדובר בנכסי הגר, אפשר להבין שזה עניין של ניסיון לרכוש את העץ. עתה לקמי דלוי, ויהיה מילה קמי דמעופה, שם אפשרות אחרת שהגיע המקרה למעופה. וקמי בידי, הוא העדיף את אותו גבר, הוא ימיד את העץ ברשותו. עתה, אותה אישה בה, קצבך קמי, היא צעקה, מה, אני כבר הרבה שנים נהנה מהעץ ואתה מעדיף לתת בעלות העץ לאותו גבר? מה הוא כבר עשה? אמר לה לוי, או מה הוא כבר עונה, מה יעביד לך? מה אני יכול לעשות עבורך? אתה לא אחזיקת כדי מחזיקי אינשי, לא החזקת עם הכוונה לרכוש את העץ. איך הורדת ענפים יכול להיות חזקה, כפי שאמרנו מקודם, שמוריד מכל הצדדים, אבל את לא עשית כך, ולכן את לא רוכשת. אמר רב, עצר צורה בנכסי הגר. הנה חזרנו לעוד דוגמה של נכסי הגר. קנה, אנחנו עוד מעט נסביר את זה, רק נסיים את השורה. דרב, רב עצמו, לא קני לגינטה דבי רב, היה גינה על יד ישיבתו, אלא בצורתה, אלא בפעולה כזאת של יצירת, של ציור צורתה. עכשיו אנחנו ניכנס לפירוש הרשב"ם. עצר צורה, צורת חיה עוף, בנכסי הגר, בכותלי הבית. אבל סיוד וקיור, אמר לי, ראינו את זה מוקדם היום בשיעור, סיוד וקיור, אמה כנגד הפתח, לאו היינו צורת בריאה, אלא ציורים באלמה, מעשה, צעצועים, פרחים, אבל צורת חיה רוב חשובה, ודי באחד, ולא בעינן אמה, ולא כנגד הפתח. ממשיך הרשב"ם, דרב לא קנה לגינטה דבי רב, גינה סמוכה לבית מדרשו, והייתה של גר ומת, וקנה רב בכך, שעשה בה צורה להחזיק בה. ומכללה דהך מעשה יתמר אך דרב. מהמעשה הזה היה אפשר להגיע לדין של רב, שמי שצר צורה בנכסי הגר הוא קונה. עד כאן שיעורנו להיום.